תראי, זה ברור לי שאנחנו מדברות על אותו דבר, כי אין שום דבר מעבר לזה, כלומר הרוחניות זה מה שהיא, זה הלב הזה, והוא נכון בכל הדתות, בכל התרבויות.
נכון.
זה האמת הזאת ששוב, אין לנו גישה אליה עם המוח שלנו, אבל אנחנו יכולים לחוש אותה, יש לנו איזושהי כמיהה אליה, כל מי שטיפה חושב מעבר, מרגיש את זה ויודע את זה. אז זה שאנחנו מדברות על אותו דבר זה ברור. אני חושבת שהשאלה, וזאת הסיבה שאת מראיינת כל כך הרבה אנשים, זה איך לגרום לאנשים שמרגישים את התחושה הזאת, ולתת להם את הדלת הזאת להיכנס דרכה ולהרגיש שהם בבית.
רוחניות ותכלס, באמת, זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת תטא הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט רוחניות בתכלס. היום אני ממש ממש מתרגשת, כי אני קמתי מוקדם בבוקר כדי לראיין את אחותי שגרה באוסטרליה, אז עם כל הפרשי השעות שלנו, מאיה מלמד, שהיא גם כותבת והיא גם מדי פעם יוזמת כל מיני דברים, ובעיקר היא חולמת ליצור עולם טוב יותר, שזה אחד הדברים שאני הכי... הכי זוכרת עליה מאז שהיא הייתה ילדה קטנה. היא צעירה ממני ב9 שנים, וכן, איזה כיף. היי אחותי.
היי אחותי.
מה העניינים?
את יודעת שמלא רעיונות כאלה שאני מקשיבה להם בכל מיני פודקאסטים, וכולם אומרים, יו, אני מה זה מתרגשת להיות פה, ואני אומרת, בסדר. ואני עכשיו פרגישה, אני מה זה מתרגשת להיות פה?
לגמרי, גם אני, תדעי לך, ממש ממש ממש, וזה כבר, את הולכת לעלות בפרק 40 ומשהו, ואני ממש ממש מתרגשת. אז
אחלה, גם אני. תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף, ברור, ברור, ברור. אז אני תמיד אוהבת לפתוח בשאלה, באותה שאלה, עם כל המרואיינים שלי, אם מתאים לך להגיד לנו מה זה רוחניות מבחינתך.
בוודאי. הכינותי מראש.
איזה כיף.
התכוננתי לזה מאוד, כי זה נושא שממש מעסיק אותי. וכששאלת אותי אם אני רוצה להתראיין, אמרתי, בטח, אבל אז חשבתי, רגע, מה בכלל בעצם, למה, מה הקשר? אני חושבת שהרוחניות, מה שאני מגדירה בתור רוחניות, נתפס לי מאוד שונה ממה שאני חושבת שאת מגדירה כרוחניות.
זהו, יפה שאמרת שאת חושבת, כי לדעתי זה די אותו דבר.
אני אשמח אם תגידי גם את מה את חושבת, כי אני בטוחה שדיברת על זה בפודקאסים הקודמים, ואני לא הקשבתי לכולם, אני הקשבתי לכמה, אבל אני כבר לא זוכרת כשאת סיפרת מה זה
רוחניות. האמת היא ש... אף פעם לא עניתי ממש על השאלה הזאת, כי את יודעת, כי אני המראיינת. אבל קודם תעני את, ואני רוצה באמת להוסיף ששוב, ציינתי קודם שאת צעירה ממני ב9 שנים, ומבחינתי את הבאת את הרוח אלינו הביתה. כן, ממש, ואני מודה ומתוודה, כן, אני עד גיל 40 לא האמנתי בשטויות האלה, וכל מיני דברים שאת הבאת, תסתכלתי עליך קצת כאחותי הקטנה וההזויה.
אבל רגע, אני עדיין לא מאמינה בשטויות האלה, אז אין לי מושג על מה את מדברת.
אני מדברת על כל מיני דברים של להרגיש אחרים, וכמו שאמרת שחשוב לך ליצור עולם טוב יותר, אני זוכרת אותך עוד לפני עידן האינטרנט, הולכת עם איזה מין חוברת כזאת בקניון, שאין לי מושג אפילו מאיפה קיבלת אותה, של רשימת כל המותגים שעושים ניסויים בבעלי חיים, כדי שתדעי לא לקנות אותם. וכל מיני דברים כאלה, ושנהיה צמחונית באיזה גיל?
14.
כדי לא לפגוע בחיות, ולא רצית לקנות נעלי אור, שמבחינתי זה היה, מה זה השטויות האלה? מה הבעיה לקנות נעלי אור? כל הדברים האלה של רגישות לאחר, שהיום אני מאוד חיה אותם, רגישות לאחר, רגישות לפלנטה שלנו, גם אני זוכרת כל מיני שאם היית מזמינה מהאינטרנט, אז זה רק דרך אתרים מסוימים שהם תורמים ל... אמרתי, מה זה הרעיונות האזויים האלה? אז זה ממש, מבחינתי, זה באמת מי שאת, זה ככה כל הזמן מתחשבת באנשים, בסביבה, בפלנטה שלנו, בברואים כולם, מאז שאני זוכרת אותך, ילדה קטנה.
אוקיי. אז את מבינה, בעיניי כל הדברים האלה אין להם שום קשר לרוחניות. הדבר שאני רואה בתור משהו רוחני, ואני אענה על השאלה שלך, בעיקרון זה פשוט ההבנה או החיפוש שיש משהו מעבר לקיום, מה שאני קוראת לו חסר משמעות. קיום החסר משמעות זה להיות על האוטומט, לקום בבוקר, לעשות מה שצריך לעשות, ללכת לישון, לקום בבוקר, לעשות מה שצריך לעשות, וכו' וכו'. וברגע שאנחנו בתור אדם עם מודעות ועם חשיבה, מתחילים לחשוב על דברים מעבר, מה המוטיבציה שלי לעשות דברים, מה מניע אותי לעשות דברים, כל דבר כזה מבחינתי זה רוחניות. זה לאו דווקא להאמין באיזשהו בורא עולם או כוח עליון, לא משנה לי איך קוראים לזה, אם קוראים לזה אלוהים או הבריאה או הקוסמוס או היוניברס. אני לא חושבת שצריך להאמין במשהו כזה כדי להיות רוחני. בעיניי להיות רוחני זה איזשהו חיפוש של משהו מעבר, לתת לחיים שלי איזשהו משמעות.
מקסים, אהבתי ממש. אף וואו. אחד עוד לא אמר את זה ככה.
אוקיי, אז מה את חושבת שרוחנית לפני
שאני... רגע, שנייה, לפני שאת מראיינת אותי. לפני שאת מראיינת אותי, אז אני רוצה באמת לדעת, אז את לא מאמינה באיזשהו כוח עליון? את לא חושבת שיש משהו כזה?
אני לא מגדירה את זה ככוח עליון. למשל, אם את שואלת אותי, את מאמינה באלוהים, שפעם היה לי איזושהי בעיה עם המילה אלוהים, והיום אין לי שום בעיה איתה, אני מחוברת אליה בחזרה. אני לא רואה בזה בתור, זה לא משהו שדורש אמונה מבחינתי, זה איזושהי תפיסה של העולם. ואיך שאני מגדירה את אלוהים כיום, זה משהו שאני מאוד מחוברת אליו ומאוד נעים לי. אני לא יכולה להגיד שזה כוח עליון, אני לא יכולה להגיד שזה משהו, מבחינתי כוח עליון זה משהו שהוא רחוק ממני, זה משהו שהוא, יש לו an arm's length, והתפיסה שלי של מה זה אלוהים, מה זה הבריאה, מה זה התפיסה שלנו, זה הכל שדה אחד גדול שאנחנו חלק מאוד אינטגרלי מתוכו, וכל התפיסה שלי של רוחניות הגיעה באמת ממקור של להבין איך אנחנו מודעים לדברים ואיך אנחנו חושבים על דברים, ואנחנו ניכנס לזה קצת יותר מאוחר, כי אני עדיין נורא רוצה שתגידי לי מה את מגדירת.
אוי, היית מקוטעת, לא שמעתי אותך. את רוצה שאני אגיד לך מה?
מה, איך את מגדירה רוחניות?
אז לפי מה שאני מקשיבה לך, אנחנו חושבות אותו דבר, רק מבחינתי, את יודעת, זה עניין של סמנטיקה, אמנם קוראים לזה כוח עליון, אבל זה לא שהוא עליון עליי, אוקיי? ואני מרגישה מאוד מחוברת אליו, האמת אליה, אוקיי? מבחינתי זאת אנרגיית הבריאה. ואת יודעת, כפי שאמרתי, עד גיל 40 לא האמנתי בשום דבר מהדברים האלה. אגב, אני לא הרגשתי שאני חיה חיים חסרי משמעות עד גיל 40. אני, מבחינתי הייתה לי המון משמעות לחיים שלי, וכן, נכון, קמתי בבוקר ועשיתי דברים בלי לדעת או להאמין או להרגיש שיש איזשהו כוח עליון כזה, ועדיין הרגשתי שהיו לחיים שלי המון משמעות ועשיתי מלא דברים שמאוד אהבתי, ובלי לחשוב שיש משהו מעבר, אוקיי?
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם נתן משמעות לכל מה שאת עושה?
זה שעשיתי את זה בהתלהבות, זה שעשיתי את זה בשמחה, זה שזה היה חשוב לי, אני לרגע לא הרגשתי שאני על אוטומט, אני לא הרגשתי כמו איזה רובוט. אני עשיתי דברים מדהימים בעיניי, אני עדיין עושה, וזה כשלעצמו נתן לי המון משמעות. אני אף פעם לא חשבתי, את לא תהיתי על מה זה החיים האלה, ומה, לא יודעת, זה לא עבר לי בראש בכלל, אני פשוט חייתי אותם בכיף, בשמחה, לא רק, כמובן, כן? זה לא שהייתי רק happy כל הזמן. אבל הרגשתי המון משמעות בכל דבר שעשיתי, וזה לא הפריע לי שאין לי עוד איזה גלגול אחר כך, או שאין לי נשמה, או שלא הפריע לי בכלל. זאת אומרת, החיים שלי מבחינתי היו נהדרים ומלאים וטובים ו...
כן, זה מעניין אותי רק באמת מה את מגדירה בתור משמעות. כלומר, זה שהדברים שעשית זה היה משמח אותך והיה לך נעים, או זה היה לך, אבל הייתה לך איזושהי תחושה של זה ממלא אותך.
כן.
עדיין לא נותן לי בעיניי, זה לא נותן משמעות בהכרח.
תראי, אם אני נגיד מסתכלת על איך שהייתי עד גיל 40, ואיך שאני מאז, ובאמת, במיוחד מאז שבגיל 40 התחלתי ככה להסתקרן, והתחלתי לקרוא כל מיני ספרים ולעבור ככה כל מיני, וגם חוויתי משהו מאוד מאוד עוצמתי של פלשבקים מגלגולים קודמים, כשבכלל עוד לא האמנתי בזה. אז ממש מבחינתי השינוי הגדול היה אחרי שעברתי קורס ראשון של תטא הילינג, שזה היה הקורס נגיד הרוחני הראשון שלמדתי. והיום בדיעבד אני ממש מחלקת את החיים שלי ללפני ואחרי שלמדתי את הקורס הזה. מבחינתי לקבל את הכלי הזה, ולא משנה איך מקבלים אותו, יש כאלה שזה טבעי להם בכלל, ויש כאלה שבאמת צריכים ללמוד איזשהו קורס כמוני, אבל העניין הוא שאני מבחינתי מתחברת, שוב, הכוח העליון הזה הוא לא עליון עליי, לא אכפת לו מה אני אוכלת ואיך אני מתלבשת, לא אכפת לו אם אני צמה ביום כיפור או אוכלת חזיר, לא משנה שאני לא אוכלת בשר בכלל, כבר גם אני צמחונית כמוך, כבר כמעט 20 שנה, זה פשוט תדר של אור ואהבה. יש לזה, כשאני מתחברת לשם, זה מה ששונה, אוקיי? שאני קיבלתי כלי להתחבר אליו, שלפני זה לא ידעתי איך לעשות את זה, גם לא חשבתי שאני יכולה, לא יודעת, לא חשבתי על זה בכלל, לא, אוקיי? אז יש לי כלי להתחבר לדבר הזה, שהוא תדר של אור ואהבה, וקודם כל זה נורא כיף לי לעשות את זה, כי להתחבר לאהבה, פשוט לאהבה. וגם יש שם את הפרספקטיבה הגבוהה ביותר, את האמת הגבוהה ביותר על כל דבר, אז אני יכולה ממש לשאול שאלות, אני, לאנשים שלא יודעים מה זה, הרבה פעמים אני מסבירה שזה כמו הגוגל של עולמות הרוח, כמו שאני נכנסת לגוגל ולא יודעת משהו ומקלידה ומקבלת את התשובה, אותו דבר.
אז מעניין אותי, למה זה רוחני בעיניי? מה זה רוחני ולא היה רוחני בחיים שלך לפני זה, החיבור או מה זה?
כי מבחינתי השינוי זה, שוב, אני אמנתי אז שאני חיה פעם אחת, וזהו, ולעשות את הכי טוב שאני יכולה, ושוב, מבחינתי עשיתי את זה באופן טבעי, זה לא ששוב חיפשתי משהו, אבל לצקת משמעות בדברים, להרגיש שאני עושה דברים בהתלהבות, להרגיש שאני עושה טוב, אוקיי? אגב, גם לי היה חשוב לעשות טוב בעולם לאנשים, רק מה שהשתנה זה שהיום אני כן יודעת שאנחנו כולנו מחוברים, היום אני כן יודעת שיש גם איזשהו משהו מעבר, היום אני יודעת שיש לי גם את הגוף שלי, שהתחיל ברגע מסוים והוא הסתיים ברגע מסוים, ויש לי גם מעבר לזה את הנשמה שלי שהם הולכים ביחד, והנשמה שלי גם חוותה גלגולים אחרים וגופים אחרים, והיא גם תמשיך אחר כך. זאת אומרת, זה מה ששונה מבחינתי.
אוקיי. אוקיי, סבבה. מה שאני רואה כרחוניות למשל הוא מאוד שונה מהבחינה הזאת, אני עדיין לא מאמינה בגלגולים דרך אגב.
וואלה?
אני, כן, לגמרי, אבל אני חושבת שאת אפילו פעם שאלת, אני לא חושבת, אני זוכרת, את שאלת אותי פעם באחד הקורסים שעשית בתור מורה לאנתרופוסופיה, את שאלת אותי משהו על החיים לאחר המוות, שאלת אותי מה אני חושבת, אז את ראיינת אותי בשביל איזו משימה שהייתה לך.
לא זוכרת את זה.
ואני אמרתי לך אז משהו שאני עדיין מאמינה בו. בדרך כלל, אגב, האמונות שלי משתנות כל הזמן, כלומר, אין לי איזה משהו. אבל זה
גם שלי?
עדיין נשאל. אני לא כל כך רואה את זה בתור יש לי נשמה, אלא זה יותר, יש זרם מודעות. ושוב, הדרך שאני הכי רואה את זה בתור מין שדה אנרגטי, ובתוך הזרם מודעות הזאת יש, זה משהו, מושג מתמטי שאני אוהבת להשתמש בו, זה נקודות סינגולריות בתוך שדה. ובעצם הנקודות האלה זה המימוש, מה שאנחנו רואים וחווים באמצעות החושים שלנו, וגם כשאני אומרת חושים אני גם מכלילה בזה דברים שנחשבים על חושים, אבל זה חלק מהתפיסה הכללית שלנו. אז הנקודות הספציפיות האלה הן המימוש, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות חיה, זה יכול להיות כל דבר שאנחנו תופסים עם החושים שלנו. כלומר, זה יכול להיות מחשבה, זה יכול להיות תחושה בגוף. אבל הדברים האלה הם צצים והם נעלמים לתוך השדה והם מתפזרים בשדה. הם לא נשארים יחידה סינגולרית. אז כשאני ימות, כשהגוף שלי ימות, אני לא מאמינה שיש נשמה שממשיכה איתו. אני יותר מאמינה שהוא נכנס אל השדה והוא מתפזר בו והוא יוצא איכשהו אחר כך במקום אחר, אבל הוא לא בהכרח חוט שנמשך, אלא זה יותר מין כזה, ואז מין משהו אחר שהוא יכול להתחבר אל עוד הרבה דברים אחרים, כשהוא יתגשם שוב. ואני פחות רואה את זה כגלגולים, כי זה גם, אני פחות רואה את זה כזמן, זה אחד הנושאים, המון דברים מאוד ריתקו אותי לגבי התודעה, ואחד הנושאים שתמיד ריתקו אותי זה זמן. אני למדתי פיזיקה באוניברסיטה, כי חשבתי שפיזיקה תיתן לי המון המון תשובות, שהיא לא נתנה לי, אבל אחד הדברים שתמיד תמיד ממש הייתי thrilled ללמוד, זה על זמן, ושהזמן, אנחנו חווים אותו כדבר מאוד ליניארי, זה יש לנו עבר, יש לנו הווה ויש לנו עתיד, אבל זה רק בגלל שזה דרך הפילטר של התודעה שלנו. ובגלל זה גם לא כל כך גלגולים בעיניי, כי זה לא אוקיי, פעם הייתי ככה ובעתיד אני אהיה אחרת מבחינת את הגלגול הקודם והגלגול הבא, זה יותר התגשמות שונה על המרחב הזה, בתוך השדה שהוא נמצא תמיד, אין לו התחלה, אין לו סוף.
אני מסכימה איתך לגמרי. אנחנו, okay. לדעתי אנחנו אומרות אותו דבר, רק זה פשוט...
זה עניין של סמנטיקה.
כן, במילים שונות, אני מסכימה איתך לגמרי. אני המון פעמים בטיפולים שלי, כשאני, נגיד בטטיילינג יש מה שנקרא הורדות, עושים דאונלוד לאיזשהו משהו שמתקבל אלינו, אני המון פעמים מורידה את זה שזה כבר קיים בעבר, בהווה, בעתיד. זאת אומרת, בכלל, גם בקורסים שאני מלמדת, אני אומרת שלהכניס את כל הדברים, שוב, הרוחניים האלה, למילים של בני אדם, זה כבר עושה לזה איזשהו שינוי, זה כבר, כן, זה, כי זה, זה, אני חווה את זה, הרבה פעמים אני מרגישה כל מיני דברים, אני, שאני לאו דווקא מצליחה להכניס למילים.
אוקיי. אז בעיניי זה אחד מהדברים העיקריים ש... כשאנחנו מדברים על רוחניות בעיניי, זה איזשהו, שוב, זה איזשהו חוט שמלווה את האנושות ברגע שיש לנו תודעה, ברגע שאנחנו מפתחים שפה, זה בא בד בבד עם תודעה. שאנחנו מסוגלים לחשוב בצורה abstract, וסליחה שאני מדי פעם תוקעת פה...
זהו, מאיה, את... את רוצה שאני אתרגם אותך לעברית? כמה שנים את חיה באוסטרליה?
18 וחצי.
But who's counting, מה שנקרא?
Who's counting.
וואו.
נקטע לי חוט המחשבה, אז מה שאני אומרת זה שהחוט הזה שאני קוראת לזה אמת, אפשר לקרוא לזה האמת, כי יש המון אמיתות שהן תלויות בזוויות, אבל יש אמת אחת שהיא בלתי ניתנת לתיאור מהמחשבה שלנו, כי המחשבה שלנו היא מאוד מוגבלת, המוח שלנו לא מסוגל לתפוס המון 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 דברים. אז למשל העניין הזה של גלגולים, אני מאוד אוהבת לתת בתור דוגמה, כי דברים שאנחנו לא יודעים איך לפרש אותנו, אנחנו בקלות נפרש שזה גלגול, בגלל שככה שמענו פעם, ראינו פעם, מישהו סיפר לנו על מישהו אחר, לא יודעת. אבל מישהו אחר שלא שמע על גלגולים, והוא חווה איזושהי חוויה כזאת, מקבל איזושהי ידיעה כזאת, הוא מפרש את זה בצורה שונה, והוא לא יפרש את זה בתור גלגול, או יפרש את זה בתור, לא משנה. מה שחשוב זה איך אנחנו utilize it, מה אנחנו עושים עם זה, מה אנחנו לומדים מזה, איך אנחנו
מתחברים. לאן אנחנו מתעלים את זה.
כן, בדיוק.
כן. אז שוב, אז לדעתי, ממה שאני מבינה ממך, אנחנו מדברות על אותו דבר, רק את בתור מישהי עם תואר בפיזיקה, מדברת על נקודות סינגולריות, ואני מדברת על משהו אחר, בתור מישהי שבחיים אף פעם לא למדה פיזיקה ולא כימיה. ואנחנו לדעתי מדברות על אותו דבר, ממה שאני מבינה ממך.
תראי, זה ברור לי שאנחנו מדברות על אותו דבר, כי אין שום דבר מעבר לזה, כלומר הרוחניות זה מה שהיא, זה הלב הזה, והוא נכון בכל הדתות, בכל התרבויות.
נכון.
זה האמת הזאת ששוב, אין לנו גישה אליה עם המוח שלנו, אבל אנחנו יכולים לחוש אותה, יש לנו איזושהי כמיהה אליה, כל מי שטיפה חושב מעבר, מרגיש את זה ויודע את זה. אז זה שאנחנו מדברות על אותו דבר זה ברור. אני חושבת שהשאלה, וזאת הסיבה שאת מראיינת כל כך הרבה אנשים, זה איך לגרום לאנשים שמרגישים את התחושה הזאת, ולתת להם את הדלת הזאת להיכנס דרכה ולהרגיש שהם בבית.
נכון. אמרת את זה יפה, אהבתי.
תודה. ואני, זאת הדרך שאני מתחברת אליה, אז אם תגידי לי גלגולים, בסדר, אני לא אומרת לך שום דבר, אבל זה לא מדבר אליי, זה לא יגרום לי להיכנס איתך בדלת ולשבת איתך בבית, אבל אם תגידי לי נקודות סינגולריות, אז אני אגיד, וואו, נכון, זה תמיד מה שחשבתי. יש פיזיקאי מאוד מפורסם, ריצ'רד פיינמן,
מכירה את השם.
הוא... אתה קיבל פרסי נובל והפיזיקה שלו, אבל שואלים אותו איך הוא רואה את העולם, הוא כמובן כבר לא איתנו, אבל איך אתה רואה את העולם, והוא אומר, הוא פשוט רואה גלים. זאת התפיסה שלו את העולם, הוא רואה גלים. כלומר, מבחינתי, אם את היית מדברת איתו, אז אולי זה לא היה אומר לך שום דבר, אבל אם הוא היה אומר אני רואה אנרגיות, אז ישר היית יודעת על מה הוא מדבר.
נכון. אז איזה כיף, אז יש לי עכשיו פרק סוף סוף שפונה גם לפיזיקאים. מעולה, מעולה. אז תגידי, ממתי את, שוב, את פחות, לפי הגדרה שלך, אוקיי? ממתי את רוחנית, ממתי זה מעניין אותך, ממתי זה...
אז מאז שאני זוכרת את עצמי. מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד התעניינתי במשמעות. זה ככה, זה החיפוש שלי, לחפש משמעות. וזה התחיל מגיל מאוד מאוד צעיר בשאלות אם יש אלוהים או אין אלוהים. ושמעתי את ההערה שלך שבדיוק כשהתחלנו לדבר על אלוהים.
אז בואי תתחילי מההתחלה את הסיפור עם גליה, כי הוא היה מקוטע לגמרי ואי אפשר היה להבין אותו.
אז הסיפור שלי על גליה, שחברת ילדות שגרה בבית דתי, והייתי הולכת אליה הביתה, והייתה שם המון שמחה ושירה, הייתי עושה איתם ערב שבת, וזה היה מאוד טהור בעיניי, ומאוד מעצים, וזה משהו שהיה חסר לי מהבית, לא הכרתי אותו מהבית, וזה מאוד משך אותי אליו. עכשיו, שאלות על אלוהים היו לי גם לפני זה, אבל זה התעצם כשהכרתי אותה. וממש זה היה גיל מאוד צעיר, לא הייתי בת 10 אפילו, והמחשבות האלה המשיכו והמשיכו, ואני זוכרת שבתור נערה ממש, ממש חקרתי עם המוח שלי, כי הייתי מאוד פילוסופית באותה תקופה, וזה היה מין חקירה של פילוסופיה, עם כל מיני שאלות היגיון וזה, וקראתי ספרים, והגעתי למסקנה שאלוהים לא קיים. עכשיו, כמובן, באותו שלב, התפיסה שלי של אלוהים הייתה תפיסה שהגיעה מהעולם הפשט של הדת היהודית, שזה דעת אלוהים שהוא נקמני, והוא עם כל התכונות האנושיות שבו. ואמרתי לעצמי, הוא לא קיים, ואם הוא קיים, כלומר, השארתי לעצמי את הספק, אמרתי, אם הוא קיים, אז שילך לחפש, כאילו מה? הוא לא משהו שיש לכלל, כאילו... והחלטתי עם עצמי שהדבר שמביא משמעות לחיים זה אושר. ובאותו זמן לא ידעתי מה זה אושר, אבל ידעתי בוודאות שזה לא מגיע מדברים. זה היה לי ברור מאליו, רק לא ידעתי מה זה. זה היה
אושר באלף, כן?
בהחלט. בהחלט. ובעצם לא לגמרי הייתי מודעת לזה, אבל כל השנים מאז חיפשתי איפה מוצאים את האושר הזה. ולמדתי כל מיני, על קצה המזלג, כל מיני תורות רוחניות שנמשכתי אליהן, כל מיני, החל מבודהיזם וחלה בניו אייג'יזם, כל מיני. ומכל אחת מהתורות האלה למדתי משהו שהרשים אותי והתחברתי אליו, וכל אחת מהן הוסיפה לי והוסיפה לי, אבל לא מצאתי למעשה אף תורה, שממש גרמה לי לחשוב, וואו, מצאתי את מה שחיפשתי. עכשיו, מה שחיפשתי, היום אני קוראת לזה אושר, אבל בעצם זה יותר מתכון לאושר, זה ידעת לדרך איך מוצאים את האושר, שבודהיזם היה מאוד קרוב לזה דרך אגב. מאוד מלמד על זה, אבל לא התחברתי להרבה דברים שהבודהיזם, כל מיני שדים ודברים כאלה, זה לא אני. ובשנים האחרונות מצאתי תורה ששוב, אני מתחברת אליה. היא נכונה בדיוק כמו כל אחת מהתורות האחרות שעד עכשיו הגעתי אליהם או שמעתי אליהם, אבל אליי היא מדברת. כששמעתי, כשהכרתי את התורה הזאת, הרגשתי שמצאתי את הבית שלי.
מה זאת התורה הזאת? אגב, אני לגמרי לגמרי מסכימה איתך שכל התורות וכל הדתות מדברות על אותו דבר, כל אחת פשוט גם נותנת טרמינולוגיה שונה וגם שמה דגשים קצת שונים ועדיין כולם מדברות על אותו דבר, אז מעניין אותי לשמוע מה זה התורה הזאת ש...
וזה, אני רוצה להדגיש שאני בטוחה שאת מסכימה איתי שכשאני אומרת התורות האלה מדובר על הלב של הלימוד, זה לא על מה שאנחנו רואים כשאנחנו יושבים בבית כנסת ויש לנו איזשהו רבי ש... מקריא איזה משהו שאין לנו מושג מה הוא אומר, ויש להם כל מיני חוקים שמגיעים מלפני אלפי שנים, ואין להם שום מקום בחיים שלנו כיום, אבל הלב של הלימוד...
המהות.
בדיוק. זה אני... נכון בכל התרבויות ובכל המקומות שאני הגעתי אליהם.
אני מסכימה איתך לגמרי, אני הרבה זמן אומרת שכל מיני... הדתות העיקריות שהן כבר אלפי שנים, אז עברו כל מיני סילופים של אנשים שרצו להיות בעמדות כוח, שרצו לשלוט באנשים, והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה על ידי הפחדות, ועל ידי להעניש, ועל ידי, שזה בעיניי רחוק מרחק שנות אור, מהמהות של אותה דת, שהיא באמת לגמרי. אור ואהבה. אז לחלוטין. אנחנו מסכימות לגמרי.
לחלוטין. לחתולין.
לחתולין, בדיוק.
אז התורה שאני, מצאתי לאחרונה, היא, שוב, זה כבר כמה שנים טובות, זה נקרא non-duality. בהינדו זה נקרא אדווייטה.
לא שמעתי על זה.
אוקיי. קשה לי להגדיר את זה בתור תורה, כי זה באמת, שוב, המהות שיש בכל התורות האחרות. ויש המון מורים שמלמדים את זה בכל מיני... זוויות שונות. יש, בנצרות יש את זה, אני לא כל כך יודעת על ביהדות איך מלמדים את זה, אבל גם בנון-דואליטי יש כביכול זרמים, אוקיי? ואני, מה שאני ממש התחברתי, זה נקרא the direct path. וזה, שוב, יש המון דרכים ללמד את זה, כבר יצא לי להכיר כמה מורים, כבר לא אישית, אבל לקרוא כמה ספרים, ויש מישהו שאני מאוד עוקבת אחריו בשנים האחרונות, שנקרא רופרט ספיירה, יש לו ערוץ ביוטיוב, אם מישהו מתעניין, אני פעם אפילו שלחתי לך איזה לינק למשהו שלא התחברת אליו, שזה טבעי ומובן, אבל אם מישהו מתעניין איכשהו וזה מעניין אותו התורה הזאת.
אני אשמח שתשלחי לי שוב, כי אני, האמת, אולי שלחת לי פעם, את שולחת לי כל מיני דברים, אנחנו שולחות אחת לשנייה.
נכון.
אבל לא הבנתי באמת שזה משהו שאת ממש ככה...
התגובה שלך הייתה יותר כזה, זה ברור. כאילו, זה משהו מדבר עליו, זה ברור, זה טריוויאלי. ואני מבחינתי, מה שהוא מדבר עליו, שוב, לקח אותי הביתה, מצאתי את הדרך לאושר שלי.
וואו, איזה מזל שאני מראיינת אותך, מאיה, שאני שומעת על כל הדברים האלה.
לגמרי.
תשלחי לי עוד משהו שלו, אני אשמח שוב.
לגמרי, בשמחה. יש לו באמת אלפי וידאוים בחינם שאפשר לצפות ביוטיוב, וכמובן מעבר לזה יש סדנאות ודברים שאפשר להשתתף בהם, אבל... בלי קשר לרופרט ספיירה, חוזרים לנון-דואליטי. המהות של נון-דואליטי זה שאין בעולם הרבה דברים, יש רק... אפילו לא אומרים דבר אחד, כי זה כבר נותן לו הגדרה. אבל אומרים אין הרבה, non-duality.
Non-duality זה בעצם לא דואלי.
נכון, זה חלק מזה. כי על הסקאלה של הרבה דברים, יש תמיד איזושהי דואליות בין, לא יודעת, אמת ושקר, או אני, אתה, לא יודעת. זה הופך, לא יודעת למה החליטו לקרוא לזה non-duality, אבל זה למעשה... זה שוב, זה למעשה להבין שהאמת הזאת שאנחנו כמהים אליה, מחפשים אותה, היא משהו שהיא מעבר לתובנה שלנו. אז לא משנה איך נגדיר אותה ואיך נדבר עליה, היא לא האמת. האמת הזאת היא מצד אחד מעבר להבנה, אבל זה מעבר להבנה של המוח. מצד שני, זה כל מה שיש. אין שום דבר אחר, כלומר, אנחנו זה אותו דבר, זה ה-non-duality הזה.
תקשיבי, סליחה, אני קוטעת אותך,
תמשיך. אין בעיה.
לא, כי זה בדיוק מה שאני מסבירה בקורסי טטיילינג, כשאני מנסה להבין מה זה, זאת אומרת, כשאני מנסה להסביר, ואני רוצה שאנשים יבינו מה זה אומר להתחבר לאנרגיית הבריאה, כמו שאני קוראת לה, ואני אומרת להם שם, יש רק אהבה, אין דואליות, אין שם בין רזה, מצליח נכשל, עצוב, שמח, אין. והדברים, נגיד באנגלית, מייסדת השיטה היא אמריקאית, אז היא אומרת, it just is, זה פשוט לגמרי. ככה, זה לא טוב או רע.
אז זה בדיוק non-duality, זה בדיוק זה, זה אפילו לא just is, זה פשוט is. אי אפשר לדבר על זה, אי אפשר להסביר את זה, אפשר רק לחוות את זה. זה אחד הדברים שנורא מעניין אותי, שאנשים דת עם היגיון שחושבים, מדברים על אלוהים, אומרים, תוכיח לי שיש אלוהים. אי אפשר להוכיח את זה, אפשר לחוות את זה. וזה משהו מאוד עוצמתי ומאוד חזק, ולמשל אחד הדברים שמאוד התעניינתי בהם במהלך השנים שכאילו חיפשתי את האושר, זה העניין של הערה, להיות, לחוות הערה. זה נחשב בעיניי, וואו, איזה מדהים, בכלל לא חשבתי שאני מעוניינת בזה, כי זה כל כך רחוק ממנשנות אור, אבל זה תמיד מילא אותי בהשראה. ואחד הדברים שמעניינים בנון-דואליטי זה שהם אומרים, אוקיי, יש אנשים שחווים הערה שזה איזושהי מין חוויה ספונטנית כזאת, שפתאום משהו מגיח, אבל זה לא חייב להיות ככה. הערה זה פשוט התובנה ויכולה להגיע בצורה מאוד הדרגתית, זה התובנה שמה שאני מגדיר את עצמי כאני, זה בעצם המודעות. זה הכל, זה לא הגוף שלי, זה לא מה שאני, זה לא האופי שלי, זה לא האישיות שלי, זה מודעות. וכולנו, שוב, זה הנקודות הסינגולריות של המודעות האחת הזאת. יש רק מודעות אחת, והמודעות הזאת מודעת לעצמה, והמודעות הזאת יוצרת את עצמה, וזה מה שאנחנו חווים, וזה עוד הרבה דברים שאנחנו לא חווים ולא נחווה מעולם, כי אין לנו את היכולת לחוות אותם. והדרך אל האושר היא בעצם, הדרך אל האושר זה התהליך שאנחנו עוברים כדי לשחרר את עצמנו, מלראות את עצמנו כאני הגשמי, כשאני אומרת הגשמי, אני כוללת בתוך זה את האני הפסיכולוגי, ואני זה שיש לו את החוויות ואת ההיסטוריה ואת המחשבה על זה שזה דבר מאוד, אני פה ואת שם, כשאנחנו משתחררים מזה, והאני שלנו הוא פשוט הופך להיות משהו קולקטיבי, זה האושר. ובעיניי זאת הדרך שאני מצאתי אל האושר, וזה דרך שמאוד מדברת אליי.
נשמע מדהים. יש לך איזשהו משהו שחווית, זאת אומרת, תמיד מסקרן אותי לדעת אם הייתה לך איזושהי חוויה, שוב, אני קוראת לזה רוחנית, אני לא יודעת איך את קוראת לזה, אבל איזשהו משהו שמתאים לך לשתף, שהוא היה מיוחד, שהוא היה עוצמתי, שהוא היה יוצא דופן.
את יודעת מה, היו לי המון חוויות עוצמתיות ויוצאות דופן. באמת המון. אני חושבת שהדבר ש... אני אספר על משהו אחד, את יודעת שבעיניי זה הדבר שהכי כאילו הדהים אותי.
מצוין.
זה היה כשטסתי להודו, רק לשלושה שבועות, שהפכו להיות שלושה חודשים, אבל לא נורא. רק נחתתי בהודו, המטרה שלי הייתה לראות טיגריסים בטבע. זו החיה האהובה עליי, היא נכחדת, אין כל כך... אם אתה לא חוקר שהולך לחקור טיגריסים, זה מאוד מאוד קשה לראות אותם בטבע. בהודו יש איזה פארק או שניים שזה עדיין אפשרי. והלכתי לפארק הספציפי הזה, ואני לא אלאה בכל הפרטים, כי זה יכול לקחת כל עוד חצי שעה של רק לדבר על זה, אבל אני באותו יום זימנתי לעצמי, פשוט איך שנכנסתי לפארק, זימנתי... זה לא זימנתי לעצמי, פשוט קראתי לטיגרסים, אמרתי, אני ממש רוצה לראות אתכם, לחוות אתכם, וזה לא כל פעם שנכנסים לפארק היה זה רואים טיגרסים, זה עדיין די נדיר, כלומר אומרים שבממוצע הם נשארים שם שבוע ונכנסים לפארק פעמיים ביום, אז יש סיכוי שתראו פעם אחת טיגרס. ובאותו יום, אחרי שקראתי להם שאני רוצה לראות אותם, ראיתי לא רק אחד, לא רק שניים, שלושה טיגרסים. המדריך היה באלם, הוא אמר, אין דברים כאלה, זה היה שלושת הטיגרסים כל כך קרובים אלינו, זה, היינו בג'יפ, ויש שם המון שבילי ג'יפים כאלה שהנהגים יודעים לאן לנסוע כדי למצוא את הטיגרסים, כי כולם באים לשם כדי לראות טיגרסים. אז... ופשוט הייתה מכונית שהייתה נסעה בכיוון ההפוך אלינו, והג'יפ שאנחנו נסענו בו, והטיגרסים היו ממש כאן, כלומר אנחנו על השביל והם כאן. ואנשים שהיו במכונית, כי
כאן,
כולם כבר שמרו...
אני רק אומרת למי שמקשיב לנו ולא רואה אותנו, כאן הכוונה ביניכם, כן? עברו כן, בין שתי המכוניות.
לא בינינו, הם היו, כלומר, אנחנו על השביל, והם היו נניח בדשא, אוקיי, במרחב mm-hmm. הפתוח, mm-hmm. שאין הרבה ממנו, זה סך הכל ג'ונגל, אבל הם היו במין מרחב יחסיק פתוח, והמכוניות שהיו בשביל מאחורינו, והמכוניות שהיו בשביל מאחורי המכונית האחרת, בצד השני, לא ראו את הטיגרסים האלה. זה היה רק... המכונית שאנחנו, כלומר הג'יפ שאנחנו היינו בה, והג'יפ שהאחרים היו בשלושה טיגרסים ביחד, והם פשוט ישבו שם, נתנו לנו לצלם אותם כמה שאנחנו רוצים, ואחרי כמה דקות הם התחילו ללכת ולהיעלם. וזה הכל. זה היה מבחינתי, תת, כמו שאמרתי, היה לי הרבה חוויות, אבל זאת אחת מבחינתי גולת הכותרת, ושוב, אני לא תופסת את עצמי בתור מישהי שיש לה אנרגיות, או מישהי שרואה דברים, אני לא... עשיתי איתך את הקורס של התטא הראשון ושל המתקדמים, אני לא חווה דברים בצורה שאת חווה אותם, אני לא רואה אותם, אבל אני כן הרבה פעמים מרגישה את החיבור הזה, ואת היכולת שלי, בלי להבין, אני לא יודעת איך זה קרה, איך זה שזימנתי את הטיגרסים הם באו, אני לא... לא הייתה לי שיטה, פשוט עם עצמי דיברתי וזה קרה, הם היו יכולים גם לא לקרות, אבל באותו יום משהו, משהו באיך שאני ביקשתי את זה, איכשהו התחבר לגלים של השדה שזימנו את הטיגריסים, וזה הצליח. וזהו, זה פשוט מדהים בעיניי.
אני מסכימה איתך, אני גם, יש לי כל מיני חיבורים עם חיות, ואגב, אני טסה, הרי אני טסה עוד פחות מחודש, לקוסטה ריקה ולגלפגוס, ואני לגמרי הולכת לזמן לי שם, לשחות עם דולפינים, כי זאת אחת החיות שהכי, אני הכי אוהבת, ואני הכי רוצה בטבע לחוות את זה, לא באיזה מקום סגור.
אז דרך אגב, באוסטרליה יש פה המון דולפינים בטבע, כלומר, באוקיינוס, ליד החופים, אז לא, לפעמים אנשים שוחים איתם, אבל במקומות שאני הייתי בהם זה לא כל כך מקובל, אבל תמיד רואים אותם. אז לפעמים אנשים שגולשים, אם זה במקרה חוף של גלישה, אז אנשים גולשים בין הדולפינים. וגם לוויתנים. וכמה פעמים יצא לי ועל הבת שלי, גרייס, ללכת על חופים, ובאמת זימנו דולפינים, כי היא מאוד רצתה לראות דולפינים, ואני, יודעת, מאז שזה קרה לי עם הטיגריסים, אני אומרת, יאללה, בואי נעשה את זה, וזה קרה. וזה קרה לנו
פעמיים
ספציפיות שממש היינו בחוף שלא ראינו וזה, ואמרנו בואו נעשה זימון וזה, ופשוט ישבנו בשקט ליד החוף על איזה כמה סלעים, זה קרה פעמיים בחופים שונים, ושתינו פשוט אמרנו כן, בואו נזמין אותם, נגיד להם שאנחנו ידידותיות, שאנחנו רק רוצות לראות אותם, אנחנו לא מעוניינות לעשות שום דבר, רק להגיד להם שלום, הם סך הכל מאוד ידידותיים, זה ידוע, וזה בפעמיים האלה זה עבד. אז כן, זה קורה.
אנחנו עכשיו גרים בדירה, אבל 15 שנים גרנו בבית פרטי, ואני מאוד מחוברת לציפורים, ואני מקבלת מהם מסרים. ואחת התלמידות שלי, בעלה הוא צלם חובב של ציפורים, והיא באה ללמוד אצלי איזשהו קורס, ומשהו דיברתי לי על הציפורים, ו... היו לי בגינה, הכרתי את כל ציפורי הגינה שלי, וזה היה חורף, ופתאום היה שם ציפור שלא ראיתי אף פעם, וחיפשתי עליה מה זה, אדום חזה, זה נקרא בעברית, וזה היה מאוד נדיר, וממש הייתי ככה מזמנת אותה שהיא זה, והיא הייתה מגיעה, וכשסיפרתי את זה, אז היא אמרה, יואו, אני חייבת לספר לבעלי, ומה זה התלהב, הוא קם ב-4 לפנות בוקר ונוסע למקומות רחוקים בארץ, רק כדי לצלם ציפורים, הוא בטוח יבוא והוא ירצה לצלם אותה. אז הזמנתי אותו. עכשיו, הוא היה בחוץ עם מצלמה כזאת, את יודעת, עם זום ענקי וזה, מחכה לאדום חזה, ואנחנו היינו בבית ולימדתי את הקורס, ואז הייתה הפסקת צהריים, אני שואלת אותו, נו, אז הוא אומר לי, לא יודע, לא ראיתי, הוא לא הגיע. והוא היה בעיקר סביב איזשהו מקום מסוים, אז אמרתי לו, ששם הוא חיכה. אמרתי לו, אוקיי, חכה רגע, הוצאתי כיסא, ישבתי שם סביב המקום שזה, וכמו שאת אומרת, זימנתי אותו, הזמנתי אותו לבוא, להיראות, גם בקטע של שאנחנו נורא נשמח אם הוא נבוא. עשיתי את זה שוב בשיטה שלי של הטטיילינג, אבל זה לא משנה, אפשר לעשות את זה פשוט רק... פשוט רק להזמין. ולהפתעתו הגדולה עד מאוד, הוא עמד שם בחוץ למעלה משעתיים והוא לא הגיע, תוך דקה אדום החזה הזה הגיע. וזה גם, זה כולם היו כזה, אז אני הכי מכירה את זה.
ודרך אגב, בכלל אני חושבת שעל חיות, הן מאוד מגיבות לשדה הזה.
לגמרי.
אין להן עדיין את השפה, ואין להן עדיין את מה שמעבר גורם להם לא... כלומר, ממש להתעלם מהשדה שאנחנו, כשאנחנו חיים כל כך בריחוק מהטבע, אנחנו לא מרגישים אותו ביומיום. אבל דרך אגב, אם אנחנו מדברים עם אנשים שחיים מאוד קרוב לטבע, ואני לא רק מדברת על שבטים נידחים, וזה אני מכירה פה מישהו שגרת את באוסטרליה, יש המון מקומות נידחים. נכון. בחור שהיה גר בסידני עד גיל ה-30, ואז החליט שהוא רוצה, או היה, זה היה, הוא כיום הוא כבר בן 70 פלוס, אבל בזמנו הוא היה היפי כזה, והחליט שהוא עובר לוופופ, קוראים לזה כאן, וופופ זה כאילו באמצע שום מקום, והוא פשוט הוא לימד את עצמו, והוא התחיל לקרוא את השדות של המזג אוויר, והוא פשוט ידע דברים. וזה לא מישהו שנולד עם איזה כוחות או שלמד את ההילינג, הוא פשוט מקשיב, כי הוא נמצא עם הטבע כל הזמן, וזהו, וזה...
לגמרי. אני פגשתי הרבה אנשים שלא לא למדו את ההילינג ולא למדו שום דבר אחר שהוא איזושהי שיטה או דרך, ויש להם את זה טבעי, פשוט אני הייתי חסומה לזה לחלוטין, עד גיל 40, אני אומרת לך, ממש לא האמנתי בשום דבר אני קראתי לזה שטויות, קראתי לזה וודו שמודו, ואני הייתי צריכה איזושהי שיטה מסודרת ומורה שילמד אותי את זה, אבל יש מלא אנשים שיש להם את זה טבעי, וזה נפלא וזה נהדר, הרבה לא צריכים ללמוד את זה, אני כן הייתי צריכה. אז אני מסתכלת פה על הזמן ואני בהלם, איך הזמן טס לנו. יש לך איזשהו משהו שמתאים לך לספר למאזינות ולמאזינים עלייך, שהוא, לא יודעת, משהו מעניין, איזה עובדה, איזה חוויה, איזה משהו שלא הרבה אנשים.
את שאלת אותי משהו על ציטוט שאני נורא רציתי דווקא לשתף אותו. אני שאלתי אם יש ציטוט שאני אוהבת. וזה, את בטח יודעת מה זה קואן. זה, בזן יש כל מיני מין חידות כאלה שאין להם תשובה הגיונית.
זה מין משהו פילוסופי כזה של איך נשמעת מחיית כף יד אחת, או משהו כזה, כן.
או איך לוקחים טיפה מהים ושהיא לא תתייבש. אז אני חוויתי את זה לא דרך כהן, אבל את אותה חוויה, נתקלתי בציטוט שעשיתי את זה סדת מדיטציה, די דומה לויפאסנה, שזה 10 ימים שעושים כמעט, המדיטציה הזאת הייתה מאוד דומה לויפאסנה, אבל לא הויפאסנה שרוב האנשים מכירים. ושם פשוט מישהו שם ציטוט, אחד המורים שם ציטוט על הקיר, שזה דווקא ציטוט של סנט פרנסיס אוף אסיסי, שזה מהנצרות. והציטוט הזה היה, what you are looking for, is what is looking. עכשיו, בתרגום חופשי, אני אומרת, כן, מה שאת מחפשת, זה מה שמחפש. ואני לא הבנתי את זה לגמרי, אבל איכשהו זה כל כך דיבר עליי, וכל הזמן תהיתי וחשבתי על זה, ורק היום שמאוד התחברתי ל-non-duality, זה הסביר לי בעצם את התשובה של הקוראן, שבעצם אם אני לא רואה את עצמי בתור אני, מאיה, עם הגוף הזה והתודעה הזאת, אלא אני רואה את עצמי בתור הנקודה הסינגולרית בשדה, השדה הוא מה שעושה את החיפוש. אני רק איזושהי נקודה קטנה עליו, ואני חושבת שאני מחפשת את זה, אבל בעצם אני זה. אני כבר זה. הכמיהה הזאת, אל מה שמעבר, אל המשמעות, שזה מה שתמיד דחף אותי. הדבר הזה שכמה זה כמו משהו שמושך בחזרה אל עצמו, זה בעצם, זה לא המאיה שמחפשת, זה השדה שאומר, את חלק ממני, את, אני, בעצם. אז ככה זה משהו שמאוד דיבר עליי.
זה קצת מזכיר לי, נראה לי, תגידי לי אם הבנתי נכון, דיברת קודם על אושר, שזה משהו שהיה חשוב לך למצוא בחיים, וזה הוביל אותך, והמון המון, גם תורות וגם אנשי רוח, וגם כל מיני ציטוטים שאני מכירה, שהם מדברים על שהרבה אנשים מחפשים את האושר בכל מיני דברים, ושזה... ובמקום לחפש אותו בחוץ, אז למצוא אותו מבפנים. זה מה שהתכוונת?
לא כל כך, אבל זה אותו ההיגיון. כלומר, באמת כל הסרטים ההוליוודיים הזה של אנשים דורותי, נכון? היא יוצאת לחפש, אבל בעצם זה תמיד היה אצלה, זה תמיד אותו היגיון, אנחנו נוסעים למסע חיפוש, ובסוף מגלים שהתשובה היא בבית.
זה הלחימאי.
נכון, נכון. וכל סיפורי המסע זה בדיוק אותו שטנץ, ובעצם יש לזה הרבה רבדים. אז באמת אחד זה מה שאמרת, אבל מה שאני מדברת עליו זה מעבר לזה, זה האני שגורם לנו, מה שאנחנו בעצם מחפשים, זה מה שעושה את החיפוש, כלומר זה התודעה, זאת מה שקראתי לזה קודם, המודעות, לא התודעה, כי אני חושבת שאני אעשה איזשהו הבדל כאן, זה המודעות הגלובלית הזאת, שוב, שזה מבחינתי השדה של הקיום, שבו הכל אפשרי והכל מתאפשר. והוא בעצם יוצא, או שוב, זה לא שהוא עושה את זה בצורה, כאילו, זה לא מכוון, אבל היצירה הזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו לא חלק מזה, כלומר, אני נמצא כאן וכל העולם זה שם, אבל בעצם, אני חושבת שנתקעתי שוב.
כן, נתקעת לשנייה, אבל זה ישר השתחרר.
אבל בעצם, וזה הכוהן, תשלימי בעצמך.
גדול.
בעצם אנחנו לא, וזה גם כן לדעתי משהו שהמון אנשים מחפשים, זה מין תחושה שאנחנו תמיד לבד, אנחנו תמיד כאילו מרגישים שאנחנו נפרדים מכל מה שקיים, ולמעשה אנחנו לא רק שאנחנו חלק מזה, אנחנו זה. כלומר, המילה אני היא לא מופנית אל אני, שוב, המאיה הגשמית, היא מופנית אל התודעה שהיא מקיפה את כל מה שישנו בעצם.
זה קצת מזכיר לי גם, זה לא בדיוק אותו דבר, אז אני הרי מתאמנת צ'יקונג כבר די הרבה שנים, והצ'יקונג זה איזושהי, גם זה משהו מסין, אוקיי? שמדבר על הצ'י, זאת אנרגיית החיים, שכולנו נולדים איתה, ולאורך השנים כל מיני דברים שקורים לנו, אז היא או נעלמת או נתקעת, וככל שהיא תזרום לנו בגוף יותר בצורה חופשית, אז אנחנו נהיה יותר מאושרים באלף, ואנחנו נהיה יותר בריאים ממש בגוף שלנו, אז יש איזה משפט כזה שהוא כל כך נכון בעיניי, שאומר, where the mind goes, the chi follows. אז אם המיינד שלי, אם אני כל הזמן עסוקה בכמה אין לי וכמה אני מסכנה וכמה חסר לי וזה וזה, אז הצ'י, אנרגיית החיים, הכוח שלי הולך לשם, ואז לא יהיה לי הרבה. ואם אני עסוקה בדברים שמעצימים אותי ומסמכים אותי ועושים לי טוב על הלב, אז לשם זה הולך, וזה משהו שבאמת יעשה לי טוב על הלב. עוד יותר, זאת אומרת, עוד יותר יעצים את זה. זה קצת דומה בעיניי.
בסדר.
אוקיי, זה לא בדיוק מה שהתכוונתי, אבל בסדר, נניח לך.
אם את אומרת, את אחותי הגדולה, אז אני לא אתווכח.
אלק. אני מתלבטת במה לסיים, אנחנו ככה צריכות לסיים. אני אגיד לך איזה עוד דברים אני בדרך כלל שואלת, או בכלל, אם יש משהו אחר שאת רוצה, אז קודם כל, הרבה פעמים אני אוהבת לשאול, אם יש לך איזשהו ספר שהשפיע עלייך שאת ממליצה עליו, למרות שדיברנו קצת בקטנה, רגע, אני אגיד לך מה.
כן.
אם יש לך איזשהו הרגל יומיומי בעל ערך.
אני אגיד לך משהו שאני אשמח לשתף, שלא שאלת אותי עד כה.
יאללה.
זה משהו שאני, לא, אני לא חושבת שאני איכשהו, anyway, אני אשתוק. אני אגיע לנקודה. בגלל שבאמת מה שהרגשתי שמניע אותי המון שנים זה החיפוש אחר האושר באלף. מה שאני מאוד התחברתי אליו במהלך התהליך זה שיש כמה רמות של אושר. והרמה הכי בסיסית זה אושר שאנחנו משיגים לקבל דברים. זה, אפשר להסתכל על זה ממש כמו איזה דופמין, את יודעת שדופמין זה אין לנו, ואז אנחנו מקבלים, אנחנו יש. אבל זה משהו מאוד חולף, וזה מהר מאוד אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים שוב, רוצים, מקבלים משהו, ואז יש, ואז עוד פעם, מהר מאוד. אפילו דברים מאוד מאוד גדולים, העושר הזה הוא מאוד מאוד זמני. אז זה הרמה הכי כאילו הרעית של עושר. יש רמה של עושר שהיא קצת יותר יציבה, וזה עושר מלהשיג דברים שאנחנו מתאמצים עבורם, כלומר, הישגים בעבודה, הישגים בחיים האישיים שלנו, דברים שאנחנו מאוד רוצים שיקרו לנו וקורים לנו ומגשימים אותם, מרגישים שאנחנו יוצרים אותם בעצמנו, זה הכוונה. אז זה הרמה קצת יותר עמוקה של עושר. הרמה אחר כך זה הרמה של היחסים ארוכי טווח, שיש לנו יחסים ארוכי טווח שהם מזינים אותנו והם נותנים לנו, זה אושר שהוא אושר ממש הכי מדהים כמעט, כי יש עוד אושר אחר כך. ושוב, זה דברים שאנחנו יכולים ליצור עבורנו ולעשות לעצמנו ולבנות אותם בשביל עצמנו. ואני חושבת שמי שמגיע לרמה הזאת מבחינתי הוא אדם מאושר. כלומר, ברור שיש דברים שבחיים שלך שאולי יוציאו אותך מאושר, אבל מהר מאוד את תגיע אליו בחזרה.
את מדברת, מי שמשיג יחסים משמעותיים ארוכי טווח הוא מאושר ברמה הגבוהה ביותר? אוי, שוב נתקעת.
הכמעט גבוהה ביותר, כן.
רגע.
אוקיי, בואי נחכה. תגידי לי מתי אני חוזרת. סורי, האינטרנט שלי פה לפעמים קצת...
הכל טוב.
בלבלה.
אוקיי, נראה לי שזה משתפר. אז מה ששאלתי ולא היה ברור מה ענית, זה את מדברת על זה שמבחינת מה שאת יודעת ולמדת, אז אושר באלף, ברמה יחסית גבוהה, זה של מישהו שהוא מצליח להשיג יחסים משמעותיים, ארוכי טווח,
נכון. עכשיו, שאני לא מדברת דווקא על יחסים רומנטיים, כן? כמה שיותר יחסים משמעותיים. אז זה יכול להיות עם משפחה, עם קהילה, עם כל מי שנמצא איתנו ברמה היומיומית, ואנחנו תומכים בו, והם תומכים בנו, וזה מעצים אותנו. Mm-hmm. אז מבחינתי, מי שישיג אושר כזה, זה באמת מדהים שבעולם.
אוי, מאיה, את שוב מקוטעת. איזה בעסה. לא שמעו את המשפט האחרון. מי שהשיג משהו כזה הוא באמת, ואז לא שמענו מה אמרת.
אוקיי. זה אושר שהוא ברמה מספיק טובה, שמבחינתי לא צריך להמשיך לחפש הלאה. אוקיי? זה אושר ברמה ממש טובה. אבל האושר העילאי, שזה מבחינתי הרמה הכי עמוקה של אושר, זה אושר שהוא לא תלוי בדבר. זה לא תלוי במצב רוח, לא תלוי באנשים אחרים, לא תלוי... זה אושר הרוחני, אוקיי? זה אושר שמגיע מבפנים, והאושר הזה, וזה אני לוקחת קצת מהבודהיזם וקצת מהנון-דואליטי, הוא בלהבין מה באמת גורם לנו לסבול, ולדעת שיש דרך לצאת מזה, ולדעת מה הדרך הזאת.
כאילו, אתה אמרת עכשיו, כאילו, כן, מה, אנשים חוקרים חיים שלמים וזה, ויש לך, אנחנו ממש צריכות ככה לסיים, יש לך טיפ קטן לאיך אפשר באמת להיות במקום הזה של עושר פנימי שאינו תלוי בדבר?
אני חושבת שיש כל כך מתי מעט אנשים שיכולים להיות במקום הזה, אז זה לא שאלה אם איך אפשר להיות שם, השאלה היא יותר לדעת שזה אפשרי ולהתחיל לחקור מה מתאים לי לאישיות שלי להכיר את האושר הזה, וזה האושר הרוחני. אז למצוא את הנתיב הרוחני שהכי ממלא אותך, ומניסיון אישי יצא מלב שאני מגיעה לשם יותר ויותר, אני נהיית מאושרת יותר. אם הדרך הרוחנית שלך לא גורמת לך בצורה הדרגתית להיות יותר מאושרת בחיים שלך, היא כנראה לא הדרך הרוחנית שלך. אז תמצאי דרך אחרת.
חשוב מאוד. Mm. אני באמת תמיד תמיד אומרת, גם בקורסים, גם מדגישה בטיפולים, כשאנשים מגיעים אליי, ואמרתי את זה לאיזושהי, יש לי איזה מטופלת, שהיא ככה הגיעה אליי, שהיא הקשיבה לכל הפרקים בפודקאסט שלי, היא מחכה לי לפרק הבא, היא אומרת לי, נו, תוציאי כבר פרקים חדשים, אמרת, טוב, אני עושה רק אחד בשבוע, זה מה שאני יכולה. אז אמרתי לה את זה בדיוק בטיפול, ואמרה לי, כן, אני שמעתי אותך אומרת את זה בהרבה פרקים. אמרתי לה, נכון, כי לא כולם כמוה הקשיבו לכל הפרקים שלי, ואני ממש רוצה שגם אם מישהו שומע רק פרק אחד, שהוא ידע את זה, שבכל גיל, בכל מצב, בכל שלב, אנחנו יכולים לחולל שינוי מבורך בחיים שלנו. זה לא משנה כמה שנים היינו במצב X או Y או Z, אנחנו תמיד יכולים למצוא את הדרך, וכמו שאת אומרת, היא האינדיבידואלית שמתאימה לנו. כל אחד מתאים לו משהו אחר, ועדיין אנחנו יכולים למצוא את הדרך להשתפר, להשתדרג, להיות במקום יותר טוב לנו, מקום כן, שאנחנו, שעושה לנו טוב.
לגמרי.
וזה בכל תחומי החיים, זה לא משנה אם זה בפיזי, ברגשי, בנפשי, לא משנה מה.
אני חושבת שיש עוד משהו, איזושהי נקודה קטנה להבין שהאושר הרוחני הזה הוא לאו דווקא האושר שאנחנו מכירים אותו באמת מהאושר היומיומי, והוא אושר שיכול להכיל בתוכו המון דברים שהם לאו דווקא אושר. אבל בגלל שזה המקום שלנו, אנחנו מאוד מהר יודעים איך למצוא את האושר הזה מחדש. אז דברים אחרים שקורים לנו, הם לא שואבים אותנו כל כך, כל כך פנימה, כל כך הרבה, וגם אם כן, כלומר, נגיד, יש מצבים שבאמת הם קשים מנשוא, אבל האושר הזה הוא איזשהו עוגן שאנחנו יודעים שהוא נמצא איתנו, אפילו אם אנחנו לא מרגישים אותו כרגע, והוא חזק, זה יותר חזק מלהרגיש איזשהו אושר ממשהו ספציפי.
לגמרי, לגמרי. זה גם משהו שאני כל הזמן אומרת, וגם יש לי איזשהו מאמר שכתבתי בנושא, ואני שולחת אותו הרבה פעמים, שוב, לאנשים בקורסים, בטיפולים שמגיעים אליי, שאנחנו הגענו לכאן כדי להרגיש את כל מגוון הרגשות. וזה שיש לנו, את קוראת לזה אושר, אוקיי? אחרים אולי יקראו לזה משהו אחר, אבל זה שאנחנו בסך הכל חיים בטוב, ואנחנו שמחים בחיים שלנו, ואנחנו מרגישים משמעות בכל מיני דברים, זה לא אומר שאנחנו רק נהיה happy כל הזמן. אנחנו לגמרי יכולים גם להתעצבן, וגם להיות עצובים, וגם לקנא, וגם כל דבר אחר שהוא לא רק אהבה ושמחה. העניין הוא, אני תמיד אומרת לאנשים, תסתכלו שבוע אחורנית, או חודש אחורנית. מבחינת המאזן, אוקיי? מה הייתם יותר? שמחים או עצובים? מאושרים או מדוכאים? ושוב, לפעמים באמת יש לנו תקופות, יודעת, אם אנחנו מאבדים בן אדם יקר, וזה, אז זה לגמרי משהו שהוא גורם לנו להיות עצובים, ובצדק, אוקיי? זה לא שאנחנו הופכים להיות איזה שהם רובוטים שרק כל הזמן מחייכים. ועדיין, כשזה לא באיזושהי תקופה כזאת מאתגרת ספציפית, לשים לב למצב רוח שלנו, לשים לב לאיך אנחנו פועלים בעולם, ואם אנחנו מגלים שיותר היינו עצובים, מדוכאים, מיואשים, מאוכזבים וכו וכו וכו, לדעת שאפשר אחרת. וכמו שאת אומרת, למצוא את מה מתאים לי, את הדרך שמתאימה לי כדי לצאת מהמצב הזה, וזה אפשרי תמיד. אחותי, איזה כיף היה לי איתך, להתחיל איתך את הבוקר.
היה ממש כיף.
תודה רבה 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 רבה. אני גם ממש למדתי מלא דברים, איזה כיף לי.
אני מה זה התרגשתי שבכלל חשבת שיש לי מה לתרום לפודקאסט שלך.
ברור, מה השאלה בכלל?
אני יכולה לדבר על זה עוד איזה 3 שעות לפחות, אבל...
גם אני... ועדיין, כן, אנחנו אולי, את יודעת, אולי נעשה פרק המשך, the sequel.
כן, נראה. סבבה.
טוב, מעולה. תודה ענקית, ענקית, ענקית.
תודה לך, תודה.
עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי, להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.